שבת שלום ומבורך, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. יעבור החג הזה בשלום עלינו ועל כל ישראל, יפרוס הקדוש ברוך הוא סוכת שלמה עלינו ועליכם ועל כל ישראל וכל אשר הם. ונזכה לברך על המוגמר בסיום החג בבניין בית המקדש.
כבוד הרב, כמובן לא מערבים שמחה בשמחה, וזה זמן שמחתנו, אבל ודאי יש שמחה רבה למאזינים שיכולים שוב להפנות שאלות.
תודה לאל שנותן לי קצת כוח, ואני מתגבר ולאט לאט הולך ומתאושש. תודה רבה.
וגם לומר לכבוד הרב שיש מאזינים שבאמת מבקשים לאחל לכבוד הרב הגאון, בריאות איתנה, החלמה מהירה, שבת שלום, כך מוסרים פה מאזינים.
באמת תודה רבה.
אנחנו נשאל שאלה ראשונה מהמסרונים, שואלים איך להתייחס ללחם שזרוק ברחוב.
אז הלכה ככה, הגמרא אומרת שפירורים פחות מכזית מעיקר הדין הם נזרקים, אבל אין הכוונה שידרוס עליהם או יבזה אותם, כיוון שראינו שהגמרא עצמה בבבא מציעה כותבת שמי שלא נזהר בפירורים, אז העוני רודף אחריו, לא עלינו. ויש שם כמה מעשיות בגמרא על הנושא הזה. ובספרים הרבה העריכו. אז מה החילוק? החילוק הוא ככה. כל חתיכה שהיא למעלה מכזית, שזה אומר, בוא נגיד, חצי פרוסה בינונית ומעלה, שזה מכיל כ-30 גרם, צריך להיזהר לא לדרוך עליה, ואם ראיתי אותה ברחוב, להזיז אותה הצידה. עדיף לא בנעל, לא ברגל, זה דרך ביזיון, אלא אם אפשר להתכופף או דרך איזה חפץ שיש ביד, לדחוף את זה. ואם לאו, אז אפשר לדחוף באיזו צורה למקום שלא דורכים עליו. אבל זה כל זה מדובר שאני ראיתי לחם לא שלי, אבל אם זה היה שלי, אני חייב בזה. האדם שלחם שלו, שנזרק ממנו כזית, הוא צריך לאסוף אותו ולשמור אותו כהוגן, או לעטוף אותו בשתי עטיפות, ואז להניח אותו באשפה או באיזה מקום. עדיף לתת בעלי חיים או ציפורים איפה שיש. ואם אין, אז כמו שאמרנו, יעטוף אותם ויניח אותם איפה שצריך. אבל לדרוך עליהם ודאי אסור. גם פירורים קטנים, אם אדם רואה פירורים, ישתדל לא לדרוך עליהם. כיוון שאפילו שהם נזרקים לפי ההלכה, אבל לא אמרו שמותר לנו לבזות אותם, כי הלחם יש לו קנה מעלה מיוחדת המוציא לחם מן הארץ, והלחם לבר אינו שסעד. אז יש כמה מקומות שהלחם רומז לדברים נשגבים, וגם הפרנסה תלויה בלחם. והמדרש אומר למה שמו לחם, על שם שנלחמים בשבילו, מלחמה, נלחמים כדי להתפרנס. אז מה אדם לא עושה כדי למצוא מקור פרנסה? אז לכן צריך להיזהר. לסיכום, לחם של האדם עצמו, אז הוא אחראי עליו, שלא לגרום לו ביזיון ולא להשליך אותו, וגם לא בתור פירורים להשליך ממקום שעוברים ושבים, אלא או בנהר או במקום שאין שם מעבר שלא עוברים, או כמו שאמרנו, שיעטוף אותו וישים אותו בהשפעה וכדומה. לחם בכזית זה כבר איסור ממש לזרוק. זה לא חומרה אלא איסור. ולכן צריך להיזהר בלחם מכזית ומעלה, שזה של האדם, להרים אותו ולהניח אותו במקום מוצנע. וגם לחם לא שלי שראיתי שהוא גדול מכזית והוא מונח לא על גדר או בצידי הדרכים, אלא במרכז הדרך. זה ודאי שצריך. אני אספר לך אנקדוטה קטנה מאוד. כשלפני 40 שנה הייתי הולך בבוקר באסמורת לבית הכנסת של מור אבי בשכונת גאולם מסנדריה, אז בחצותי את כביש בר אילן עבר ביעף ממש טייס, נהג של מכונית של דחם, ולא אזכיר איזה חברה, וכנראה הדלתות היו פתוחות והתחילו להתעופף משם כיכרות לעשרות לאורך כל הכביש. נתתי צעקה שאולי ישמע נהג, או נפנפתי, הוא כבר חלף ועבר אותי, הוא לא יבחין בי, וניגשתי ללחם, ניסיתי להתחיל לאסוף אותם הצידה, משהו, זה לחם חם טרי שיצא מהתנור והולך כעת לחלוקה, אבל ראיתי שאני לא יכול להתגבר על זה. אז המשכתי להתפלל, ללכת להתפלל. כשחזרתי לצערי ראיתי עשרות רבות ואולי מאות של כיכרות שנרמסו בכביש, אבל הלכה מחייבת להרים את זה, אבל אין לי פועלים, אין לי כוחות, אין לי אפשרויות, כשאני פרט שאני הולך להתפלל, להתעסק עם כל זה. אז כל זה בגדר האפשר. דובר אם מצא כיכר אחד או שניים או חצי כיכר, אז יתכופף, ירים אותו וישים אותו בצד בצורה שלא תבוא לידי ביזיון. והקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מכל מיני תקלות.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו נאמר למאזיננו שמספר הטלפון הוא 02-530-2685 באזור חיוג ירושלים, 530-2685, למי שרוצים להתקשר באופן ישיר לכבוד הרב, ובאמצעות המסרונים 624-5566 גם כן באזור ירושלים 02. התוכנית מקבלים שבת עם הגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי, שליטה ראש מוסדות בני ציון, ואנחנו פונים אל שלומי, אל דוד מהעיר, מהעירה שלומי, בבקשה. כן,
שלום, אנחנו... שלום, שלום הרב.
שלום, שבת, שלום.
להיות את הרב, רפואה שלמה. רציתי לשאול, בתיקון שעושים בשמיני עצרת, בהושענא רבה, מה נכון יותר, להגיד קדיש בין קטע לקטע, או...
להגיד?
קדיש, יש דברים שמסודר בין כל קטע, בין כמה קטעים של איך זה מחולק לפי ימים. יש קדיש, יש...
כן.
בין כל קטע, או שלהגיד...
אמירת הקדיש, אמירת הקדיש אתה מתכוון.
כן, יש בין כל קטע לקטע של כל השבעה קטעים.
הנה, אני אסביר קצת יותר את דבריך.
ואם אפשר עוד שאלה?
מה?
אם אפשר עוד שאלה?
השלמה של השאלה הזאת, כן.
ועוד שאלה, יש לבוכרי מאכל שנקרא גושגז'ה. זה בצק שממולא עם בשר.
זה אני לא מכיר, אל תכניס אותי כרגע לבעיות כאלה.
זה בצק שממולא עם בשר שאופים אותו בתנור.
אבל בצק ממולא עם בשר, מרן כתב עליו שזה בריחתו המוציא לחם מן הארץ.
אז לברך על זה המוציא?
כן, כן, מרן כך כתב.
תודה רבה.
סליחה, בוא נחזור למרכזייה. התכוונת על השאלה שקוראים, נוהגים לקרוא אחר חצות ספר תהילים כולו, מחלקים אותו לשבעה חלקים,
נכון,
כנגד שבעה קורתי ברית, ובכל חלק יש שם איזה תפילה שמזכירים פעם יא היום זכור היום ברית שבעת בימך, ברית אזרח, אזרח זה אברהם אבינו, אחר כך ברית נפקד, זה יצחק, אחר כך את יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. ומשלימים, יש שם בסידורים הראשונים של דיבורנו, הם סידרו, לא תמיד זה סודר על ידי תלמידי חכמים. סליחו לי אם אני אומר כן. והם סידרו קדיש על כל קטע וקטע. ולא דווקא. לא אומרים קדיש, אומרים קדיש בסוף. אבל אם יש כאלה שמתעקשים לומר קדיש, ויש אפילו בתי כנסת שמוכרים את אמירת הקדיש הזאת. אז בסדר, אנחנו להם לישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. כי יש לנו הלכה, כשם שאין מרבים בברכות, כך הם מרבים בקדישים. עכשיו, הסדר הוא שאומרים את הקובץ התהילים הזה, למשל מפרק א' עד מ' ב', שם מגיעים למנצח, מזכירים לקורח, שם עוצרים ואומרים את הסדר של אברהם אבינו. וכך ממשיכים, ויש שם סליחות. הסליחות האלה, האמת שהמקור שלהם מאות רבות בשנים, עוד לפני רבנו ארי, לכן רבנו ארי שם העיר לא לומר ויעבור. כיוון שאנחנו בחול המועד, ואין מזכירים י' ג' מידות של רחמים בחול המועד. אלא מידת ג' זה, אז במקום זה אומרים, רחמנה התקרן כעמד אברהם רחימה, אמן. וכן אז הדרך, אמן. אחרי האמן, אומר שמה ישראל. הוא מדלג ויעבור, אומר שמה ישראל וכל הציבור אחריו, השם הוא אלוקים, השם מלך, וכן דענה לאברהם אברינו בהר המוריה, כל הסדר המובא שם בסדר שנקרא תיקון ליל שבועות. מסיימים את הקטע, אז יש כאלה אומרים קדיש, בסדר. מי שרוצה חפץ דווקא, ואם באותו בית הכנסת או אותה קהילה נהגו קבוע לומר קדיש, יאמרו. ואומרים פסוק ראשון של ענה בכוח, כמובן שהם מחולקים לשבעה חלקים. ממשיכים מענה עד שמגיעים לעין ב' ושם מזכירים את יצחק. אך ממשיכים עד שמגיעים לפרק צדי של תפילה למשה ושם מזכירים את יעקב. אחרי זה ממשיכים עד שמגיעים התחנה הבאה, שם משה רבנו. ממשיכים עד שמגיעים לאשרי תמים מדרך, מזכירים את אהרון הכהן. וכך אחרי אשרי תמים מדרך עוד פעם, קוף יוטט לבדו, יש לו איזה קטע בפני עצמו. מזכירים שם את יוסף הצדיק, ומכאן ממשיכים ישיר שיר המעלות עד סופה, עד סוף ספר תהילים, מזכירים שם את דוד המלך. אז זה מנהג יפה מאוד וטוב, ותקנו אותו, הסיבה היא כך. ונזכיר כמה מילים בקשר לליל שבועות. מה קורה בליל שבועות שמתאספים כולם ומתפללים שם לומדים? כיוון שהכתיבה נעשתה בראש השנה. זוכרנו לחיים, כותבנו בספר חיים, זה ביום ראש השנה, בשני ימים של ראש השנה. החתימה נעשתה בנעילה, תפילת נעילה של יום הכיפורים. חותמנו בספר חיים למענך אלוהים חיים. אבל יש חתימה נוספת, כך אומר רבנו ארי. כמו שאדם ששולח בשר בידי עבדו הגוי, צריך חותם בתוך חותם. יש מוצרים מסוימים של מאכל, או לאו דווקא מאכל, כמו תכלת, שאנחנו שולחים, וזה חייב להיות אטום וחתום בשני חותמות שאי אפשר לזייפם. וגם האדם, הפתק שלו, הדף שלו, או היומן שלו של אותה שנה, נחתם בשני חותמות. החותם הראשון נעשה ביום הכיפורים, כמו שאמרנו בשעת הנעילה, החותם השני, נקווה לטובה ולברכה, נעשה בחצות הלילה של הושענא רבה. אני אמרתי חצות כי כך דרך העולם להגיד. האמת שזה מתחיל מרגע זריחת הלבנה. זריחת הלבנה היום בשעון קיץ זה בסביבות השעה 10 בלילה, 10:30 מקסימום. אתה תראה שהלבנה כבר מאירה ברקיע, מי נפקא מינה, זה הסימן שבשעה שהלבנה מהירה, לא שהיא עושה את זה. למעלה יש בית דין של מעלה שהוא יושב לדון, כל אחד ואחד, והוא חותם, ואחרי שמקבלים את הפתקה, ואומרים פתקה טובה, אז החתימה הזאת נעשית ב... כמו שאמרנו, עם זריחת הלבנה, אבל היא נמשכת. כך ראינו בדברי רבנו ארי, ואני קצת בעניותי הרחתי בזה בסוכת ציון, מה שהשם חנן אותי להבין מתוך המפרשים, שזה נמשך בין לבין עד חצות לילה. חצות לילה זה בשבועות 12:30, שעון קיץ. זאת אומרת, במשך השעתיים הללו נמשך את הזמן של החתימה שאפשר לעשות, להוסיף, ולכן נשארים ערים, ואחרי חצות, אז תאמר, אם כבר החתימה נגמרה, מה אתה קורא כעת תהילים? כך הביא הרב חמדת ימים, בשם הריקנטי ועוד, ולא שלו. הרבה ששומעים חמדת ימים מקבלים פריחה, אבל צריכים לדעת שרוב דבריו הם אסופות מדברי הראשונים הקדמונים והקדושים, וחלילה לזלזל בדברים הללו. הוא מביא שם שהיה מעשה פעם אחת בספרד, באיש אחד שבדל הושענא רבה, חג הושענא רבה, כן, זה חג סוכות, זמן שמחתנו, ישב ולמד מתחילת הלילה עד חציה, ובחצות יצא לראות את הצל שלו באור הלבנה, וזה לא סתם צל שאנחנו רואים, אנחנו לא מבינים בזה, הזוהר מעריך בזה איזה צל, זה בבואה זה בבואה, וראה והנה נעלם, אז חשש לחייו, מי יודע מה יהיה איתו אותה שנה. חזר לבית הכנסת, סיפר זאת לערב מנחם מרקנטי, שכב על קרקעית היכל הקודש, והתחיל לבכות, והרבה בתחנונים, והתפלל, והתחיל לקרוא את ספר התהילים. כשסיים יצא החוצה, ראה והנה הצל חזר. אז מכאן יצא המנהג, שתקנו לנו לומר בחצי השני של הלילה, את ספר התהילים, כדי לתקן, אם חס ושלום נשאר איזה דבר, שעוד לא תוקן, או חלילה יש עדיין איזה כתרוג, אנחנו מחזירים את הכל למקומו ומתקנים. ולכן יש שם את הזכרת שבעת הצדיקים, וכל שאר העניינים האלה זה באמירת ספר התהילים, מכאן המקור לקריאת ספר תהילים בליל הושענא רבה. ולכן יש הרבה ששואלים מה עם נשים, יכולות נשים לומר את ספר חומש דברים, הרי בתחילת הלילה אנחנו קוראים את חומש דברים. ולמה דווקא חומש דברים? כי הוא חומש חמישי שבחמישה חומשי תורה, והחתימה נעשית על ידי תמיד המספר החמישי. כך נעשה ביום הכיפורים, התפילה החמישית זו תפילת נעילה, ואז נעשה את החתימה, ועכשיו בלילה הזאת החתימה נעשית על ידי קריאת ספר חמישי שבחמישה חומשי תורה, ולכן אחר כך קוראים גם חמישה ספרי תהילים, הכל בסימן חמש. ושים לב שגם בבוקר אנחנו לוקחים חמש בדי ערבה, חמישה בדי ערבה, וחובטים בהם על הקרקע, כדי להטיב לנו את החתימה. מה שאפשר לשפר, אז משפרים. אז מכאן הנושא של התהילים שהגיע. אם יש עוד שאלות, מאזינים ירצו בהמשך, והשם יתברך ייתן כוח, אז בשמחה רבה, אני לרשותכם. תודה.
אנחנו רוצים להפנות שאלה לכבוד הרב מהמסרונים. יש כאן אדם שאומר שממש מכת לטאות תקפה את ביתו, אשתו והילדים עזבו את הבית, והוא נשאר שם, והוא שואל מה ניתן לעשות כדי שהלטאות לא יתקיפו את ביתו?
האמת לא ידוע לי. אבל יש, ידוע, יש בעלי חיים שזה מאכלם. הנחשים הם אוכלים את הלטאות, אבל אני לא יודע כמה. כאן זה מדובר בכמות, כנראה גדוד שלם מגיע, או אוגדה שלמה. אין מושג, אומר לך את האמת. ולא שמעתי על... כדאי להביא הדברה או מומחים שיודעים או לסתום את אותם פתחים ונקבים וחורים שמשם הלטאות יוצאות, וגם ימתין קצת. עכשיו זה כנראה העונה שלהם, עוד מעט הם יסתלקו להם, ויאמר להם, לכו לכם למקומות ששם אתם חיים, מה אתם רוצים, כאן זה מקום של בשר ודם. יתפלל השם, ובעזרת השם יסלק את הלטאות מעליו.
ויוכל לשוב לביתו בעזרת השם.
אמן. מה, הוא עזב את הבית?
רעייתו וילדיו, ככה הוא כתב.
כנראה לטאות גדולות, אה?
כן.
כן, יש כאלה שמטפסות על כמו סממית, בידיים תטפס. יש, והיא בהחלט מלך, כך כותב שלמה המלך במשתה. אז כתבו המפרשים, סממית בידיים תטפס ראשי תיבות שבת. ולכן, אם ראית סממית נכנסת לבית שלך, או בחצר, תצעק עליה שבת, והיא עוצרת. זה בדוק ומנוסה, זה קרה כמה פעמים. שבת. פעם הייתי באמצע שיחת טלפון, בלילה ומישהו שומע אותי צועק שבת. אומר לי, לא הרב, היום יום שלישי. טוב, בוא תמשיך עכשיו, אנחנו, אני אספר לך אחר כך. מתי מי עצרה? אחרי 5 דקות עוד פעם ניסתה ללכת, כנראה זה עזר לחמש דקות. צעקתי שבת ונעמדה. אז אם כן, צריך לדעת, יש, יכול להיות שצריך להתחזק בשמירת שבת, אני לא יודע. יש סממית, יש לטאה, זה כמעט הם כולם אותה משפחה מאותה קבוצה. אז השם יעזור שיסלק אותה מגפה של הסממיות והלטאות מעליו, יהי רצון.
אמן ואמן. אנחנו פונים אל ניסים מבאר שבע, בבקשה. ניסים איתנו?
כן.
שלום.
שלום כבוד הרב.
כן, שלום, שלום.
רפואה שלמה, בריאות איתנה.
אמן.
הרב, שאלה לגבי תפילה בנץ. האם יש פטר כלשהו ללא פועלים להתפלל לפני הנץ?
לא. לא, שאלה לאיזה צריך. אם אדם נחוץ לנסוע לאיזה מקום דחוף, או יש לו איזה קרוב משפחה שמרגיש לו טוב והוא רוצה להגיע אליו, או שיש לו איזה מטרה לנסוע, זה חד פעמי, לאיזה מקום והוא חושש מפקקים בדרך, אז הוא מקדים מתפלל לפני הנץ, בסדר. אבל לעשות כן באופן קבוע, כאשר אין סיבה ויש מניין בנץ, אני מדגיש, אז לא לעשות כן. כי יש הרבה פוסקים שסוברים שזה בדיעבד. יש איזה חילוקי דעות, יש אומרים שזה גם לכתחילה, רק זה לא מצווה מן המובחר. כי תפילה בנץ היא מצווה מן המובחר. אבל בכל אופן, לא לעשות כן. רק אם יש צורך רציני, כמו שהזכרנו. תודה לך.
אם יש מניין, אם יש מניין שפועלים, ונגיד לא הרוב הוא פועלים, ויש הרוב לא פועלים, אז מה עדיף? לא יתפלל מניין כזה?
מה פירוש לא? ואם הוא לא יתפלל, מה יהיה?
לא, יש מניין של, יש מניין של פועלים, שיש בהם 4 פועלים, וכל השאר הם לא פועלים. השאלה מה, להפריט המניין או להתפלל במקום אחר, איך לעשות?
לא הבנתי. מה יקרה, תסביר לי, אם יקרה משהו אם הוא לא יתפלל עם הפועלים?
אז יכול להיות שלפועלים לא ימיע, יכול להיות.
תראה כמה אני צריך לחקור עד שאתה מגיע לנקודה. אני לא יודע מה זה יכול להיות, אבל אם יש סיכוי מרבי שלא יהיה להם עניין, באמת יש פה מצווה שלא לגרום הרס הבניין, כך כותב הרב פלעץ בספרו חסד האלפים, שזה נקרא הריסת הבניין, שיש מניין של תפילה, ומישהו גורם שהמניין הזה יתפרק, זה לא טוב. אז במקרה כזה שבאמת יחסר להם מניין, יהיה מותר.
תודה רבה וישר כוח לניסים מבאר שבע. אנחנו נפנה כעת אל מאזין נוסף, אל מאזין מבני ברק, ישי, בבקשה.
שלום כבוד הרב, חגים מודים
שלום.
מאחל הרב לשפועה שלמה ובגאות את
אמן, תודה.
הרב, יש לי שאלה שעלתה כאן במשפחה שלנו, שאלו האם מותר להשתתף בתחרות הסוכה היפה.
מטעם העירייה?
מטעם העירייה או מטעם קבוצה של השכונה?
אין בזה בעיה. למה? כי זה דיוון והוא מצווה. וצריך לדעת שמצוות סוכה היא מצוות עשה דאורייתא. ואשרנו שיש לנו אותה עכשיו. היא הרבה יותר מארבעת המינים. כמה אנשים גוטפים אחר ארבעת המינים, ובצדק. חפשים את רוג מעודר ולולב נאה עוד, ואפילו קופסאות יפות, יש כל מיני היום נרתיקים וכו'. ונאי, כי זה כעת רבנן, רק ביום ראשון זה דאורייתא. לקחתם לכם ביום הראשון, שאר הימים מתקנת רבן יוחנן בזכאי. אבל מצוות סוכה, מוריי ורבותיי, היא 7 ימים, 24 שעות ביממה. איזה מצווה יקרה, וכמה היא מגנה, וואה. כתבו, כל הספרים כותבים, וראשונים כתבו, שניצל מאויב, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני לסתר אהולו, וכן, יזוכה לראות בית המקדש, וכל האויבים נופלים, כי היבור בסך אדדם על בית אלוהים בכל רינה, ותודה המון חוגג. ועוד ועוד מצאו רמזים בפסוקים, ולא שאנשים בדו את זה מליבן, גדולי ישראל כתבו זאת. תלך קצת בספר סוכת ציון, הבאנו בעניותינו מה שליקטנו מפה ומשם. אז מה אני רוצה לומר? שמצוות סוכה היא מצווה יקרה מאוד, וצריכה הרבה חיזוק ועידוד, כי לצערנו יש כאלה שאם יש קצת רוח, או אם הוא יסתפר, או אם אשתו יסתפרה, אני יודע מה, אז הוא מפחד שהוא יצטנן, אז הוא לא ישן בסוכה, או לא יושב בה, אני יודע מה. לכן אז זה הדרך בקל, מדלג על המצווה הזאת, והוא לא יודע שהיא מגנה על כל השנה כולה. כי יצפנני בסוכו ביום רעה, אסתירני בסתר אהולו בצור ירו ממני. אז כמה שזה מגן בלי סוף. סיפרתי את זה פעם וכדאי לספר שנית, הגאון רבי יוסף שרבני עליו השלום, חמיב של חותנו של רבן בן ציון רבא שאול, היה שקטן גדול. סיפרו עליו, אני לא ראיתי את זה, סיפרו עליו כשהיה בפורת יוסף לשנת תשח. הם היו גרים שם בבנייני המגורים הצמודים לישיבה, מטעם הישיבה, והתחילה הרעשה של לפני תשח של הפורעים הערבים. 7 מדינות ערב הקיפונו מכל צד, ודימו חלילה לבלענו חיים. הוא היה יושב ולומד עם החבר שלו בבית המדרש, אבל הייתה רעשה כבדה של פגזים, זרדו למטה למקלט, היה מקלט רחב ידיים, אלא שאותו מקלט כמובן הכנס עוד תושבים, הרבה תושבים מהרובע היהודי. והיו ביניהם כרגיל זקנים, נשים, טף וילדים. אז לזכור איזה בום שהיה, או צל צילו של בום, זה לובה באיזה צעקות וצרחות לפעמים, וצרחות. אז זה, והוא היה עליו השלום מאוד בדנט, אוהב ללמוד ביישוב דעת, הכרנו אותו וזכינו לפעמים ללמוד איתו, משהו פלא פלאים, צלילות וריכוז מלאים, לא יכול לסבול. כל רגע רעש וצעקות, אבל מה יעשה? קם הוא וחברו ועלו לבית המדרש למעלה. באו וצעקו לו בני ביתו ומשפחתו וחבריו, מה אתה עושה? אמר להם, אני יודע מה אני עושה, אני לומד מסכת סוכה. מי שלומד מסכת סוכה לא קורה לו שום אסון, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר ראולו. וכן היה. המשיך ללמוד בית המדרש למעלה, ואפילו רסיס של פגז לא אף לכיוון שלו. אז מפה רואים מעלת הסוכה כמה היא חשובה, וגם לימוד מסכת סוכה. אז לכן האדם ייזהר מאוד בסוכה. אז עכשיו אני חוזר לשאלה שלך. אדרבה, שאנשים יעשו סוכות, יעשו סוכות יפות ונאות, ולא סתם איזה קרשים, פלאי על גבי פלאי, מסמר למעלה, מסמר למטה, לא היה מתכוון אלא כמצליף. לא, שתהיה סוכה נאה, כמה שיש לו, והשם ייתן לו, יזכה בזכות זה לדירה נאה, וישקיע בסוכה יפה, וגם בקישוטיה. למה עושים קישוטים? כי זה זכר לאורו של לוויתן, כי אנחנו עתידים לשבת בסוכת אורו של לוויתן, אולי עוד היום נעשה קידוש בסוכת אורו של לוויתן. ומה היא שמה? מה שהפסוק שם באיוב מתאר עליו, בצד סוכו יש שם אורות, הגמרא אומרת, איזה יופי של ציורים, שאין ציורים כאלה בעולם כלל ועיקר. נופים משגעים, מפלי מים, מרחבים גדולים, מדברות, וכל מיני נופים וצורות בעלי חיים, בצורות שונות, בעליונים ובתחתונים, הכל באורו של לוויתן. ואנחנו עתידים לשבת שם. אז זכר לכך, לכן מקשטים את הסוכה, עושים אותה נאה. אז יש מצווה גדולה לקשט את הסוכה. והם בינתיים יקבל על זה גם כן איזה פרס, שאפילו של עיריית לונדון גם כן כדאי. חזק וברוך.
שאלה לגבי אישה שנפטרה לפני החג בשבת, במוצאי שבת הייתה הלוויה, והשאלה מתי לעלות לבית העלמין, האם לעלות מיד אחרי החג באיסרו חג למקום הציון, למקום שבו האישה נטמנה?
האמת שזה לא חובה לעלות, אבל מנהג יפה של עם ישראל, וכולם נוהגים בזה. אז באמת בתוך ימי החג אין לעלות לבית העלמין, אבל בצאת החג יכולים לעלות. מתי זה צאת החג? הרי החג האחרון יוצא השנה ביום שני, זה יום שמחת תורה. יום שלישי עדיין זה יום איסרו חג. איסרו חג הוא, יש לו קדושה גדולה מאוד כמו חול המועד. אפילו הפוסקים כתבו שהיה מנהגם לאכול בליל איסרו חג סעודה מיוחדת כמו סעודת יום טוב. אז זה יום שמח, אסור באיסרו חג להיעצב ולכת לבית העלמין. אז יוצא שני זה יום שמחת תורה, שלישי יום איסרו חג, מה גם שבחוץ לארץ הוא יום טוב שני של גלויות, אז יש בו קדושה יותר משאר הימים, ויום רביעי יוכלו לעלות. יום רביעי.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אנחנו פונים אל יוסף מחיפה, בבקשה.
שלום כבוד הרב, שבת שלום לך.
שבת שלום, מועדים לשמחה.
הרבה בריאות הרמח אמריך ושישג ידיך.
אמן ואמן.
כבוד הרב, אני שמתי לב שברכות השחר זהות במספרן לתפילת 18, האם זה מכוון או שכן שום מקום מסכול בקשר לעניין הזה? זה בדיוק 19 כמו ב-18. האם השאלה היא שלפתוח את היום ב-18 פחות ולסגור אותם במעריב? יש כוונה בזה או משהו?
כנראה שכן. כי... ודאי שיש בזה. הזוהר הקדוש שהעריך בזה, שם על מלך יחיד אל חי העולמים, אמן, שאומרים בהשתבח. זוהר אומר שיש חי שבחות שאומרים למלך מלכי המלכים, שהם שלוש פעמים וב, והם גם כן רומזים ליסוד, חי זה יסוד, ועוד העריך בזה הרבה הרבה סודות, גם רבנו ארי עליו השלום, כיד השם התורה עלה בספר שער הכוונות, כתב שבקבלה יש לזה סודות גדולים מאוד, וזה כנגד חי חוליות שיש בשדרה של האדם. זה גם הלולב רומז לזה. יש המון דברים שאנחנו נוכל למצוא שקשורים לנושא הזה. בכל אופן, פירושו יסוד. והוא יסוד הבניין, יסוד העולמות, יסוד הכל. ולכן צריך להיזהר מאוד באמירת החי ברכות של לפני התפילה של בקות השחר, ולא לדלג על אף אחת מהן. וכן גם כן בחי ברכות של העמידה, מעשם 19, אם מה שתקנו לנו את ברכת המינים, אז זה 19 ברכות, והאדם ניצול מגיינם, יש על זה מדרשים שלמים, שיש בו כמה אולמות וכמה עניינים, שזה החי שהוא מתפלל, אז הוא מכניע את אותם אולמות ואותם כוחות שיש בגיינם, וזוכה לחי אחר שהוא בגן עדן. אז גם בחייו הנשמה שלו נהנית מעצם העניין הזה. ונוסף לכל זה, קיום העולמות תלוי בתפילה, ואדם צריך לדעת שאם הוא לא יתפלל טוב, או לא יתפלל יום, איזה יום, איזה תפילה, אז הוא חס ושלום גרם חיסרון ויכולות הרס בבניין של העולמות למעלה. הוא צריך לתקן את זה בתפילות הבאות. אז אשריך שעוררת את הנושא הזה, יש בזה בהחלט הרבה דברים יפים, ונוכל למצוא כאלה עוד ועוד ועוד במהלך כל סדר היום שלנו, אם זה בתפילה ואם זה בשאר החלקים, שיש בזה עניין של חי. חזקו ואמצו.
תודה רבה, יישר כוח. אדם שואל באמצעות המסרונים על כך שהוא צריך לעבור טיפול כימותרפי, והחומר מקרין לכל דבר וגם לתפילין, ולאחר שבוע, כך הוא כותב, יצטרכו לגנוז את התפילין. האם יניח תפילין באותו שבוע או לא?
יניח תפילין ולא יוותר על מצוות תפילין, כי היא מגנה. שוב, דיברנו על חי, אז תפילין גם כן בזוהר יש שהם נקראים חיי המלך, יש בהם חיים. והשתדל כמה שאפשר שהתפילין לא יהיו ניזוקים כתוצאה מהקרנות הללו. אני לא מבין מה הוא, כשהוא מוקרן, הוא ציין, הוא עם התפילין או בלעדי התפילין.
באופן שהוא כתב שהתפילין נחשפות אל הקרינה, אם הוא בדיוק מניח אותם או לא, הוא לא ברור ממה שהוא כתב במשרד.
אז אם זה דווקא בשעת הקרנות עצמם, אז יוציא את התפילין בשעת הקרנות. אבל אם זה לא שייך לזה, אלא שזה משפיע עד כדי כך, שגם לאחר הקרנות, אז לא יוותר על הנחת תפילין, אבל יבש אותם זמן קצר, מה שצריך. קרי שזה יוצר ברכות קריאת שמע ותפילת העמידה, ואחר כך יחלוץ אותם.
מועדים לשמחה, כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום. חגים מוזמנים לססון. כבוד.
רציתי לשאול כבוד הרב, אני עושה שבת, שבת אצל משפחה מסוימת, והסוכה שלהם היא במצב קצת בעייתי, כלומר הדלת היא פרוצה, החלון קרוע, וזה נמצא ב, כלומר למטה, זה מקום לא נעים כל כך, מסתובבים שם חתולות וכו'. רציתי לדעת מה לגבי השינה בסוכה, מה אני עושה עם זה?
תראה, סוכה שהיא לא ראויה לשינה, רוב הפוסקים כותבים שהיא פסולה גם לאכילה. אז מה שאתה יכול לתקן לפני שבת, שהסוכה כן תהיה ראויה, זה כדאי. אז תיקח איתך איזה דיקטים או קרטונים, ותתקן איפה שיש פרצות, לסגור. חתולים זה לא תמיד מפריע. לסוכות, יש כאלה שאצלם הם מטיילים הלוך ושוב, אני לא יודע, אולי הם מחפשים איזה משחק כדורגל או אני לא יודע מה, כמו עם הלטאות שם. אז בדרך כלל זה לא חייב להיות מפריע, יש כאלה שזה קצת מטריד אותם או אפילו מבהיל אותם, אבל שאר דברים, העיקר שלא יהיה ריח לא נעים שם באזור הסוכה, וגם שהמקום יהיה סגור ולא פרוץ לרוחות.
אז עדיף לא לוותר על זה, כבוד הרב.
סליחה?
אז עדיף לא לוותר ולנסות לעשות מה שאני יכול לפני שבת.
ודאי, תשקיע כל כוחך ומרצחה בתיקון הסוכה הזאת, שיהיה אפשר בצורה אנושית לחיות בתוכה לפחות השבת הזאת. אז חזק ואמץ, אני מאחל לך הרבה הצלחה.
תודה רבה וישר כוח. השאלה הבאה, כבוד הרב, קשורה בקצת במעט בשאלה הקודמת, לגבי סוכה שפרקו אותה כעת בימי חול המועד, היה איזשהו אילוץ ומתחרטים, האם יכולים, האם צריכים לבנות את הסוכה מחדש?
כן, בהחלט, אם אין להם סוכה, אז הם צריכים כן לבנות, וההלכה אומרת שאפילו בחול המועד, אדם שאין לו סוכה בונה וסותר ואפילו חוצב, קורט עצים ומביא פטישים, מביא בעלי מלאכה, ובונים סוכה לצורך החג, כי כל מה שצורך החג מותר לעשות בחול המועד, בפרט שהיא דאורייתא, כמו שהזכרנו. מצוות סוכה היא מצווה מן התורה, זה לא איזה מנהג או דבר שדרבנן, אלא זה, התורה אומרת בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח מישראל ישבו בסוכות. אז כדאי וגם כדאי להשקיע ולעשות שהכל יהיה תקין.
כבוד הרב, אנחנו כבר בסיומה של התוכנית. נאמר לכבוד הרב שבהחלט כמה וכמה וכמה מסרונים שלא עוסקים בשאלות, רק פשוט שולחים מסרונים, איחולי ברכה ולרפואה שלמה ודאגה לשלומו של הרב.
אני מודה לכולם ורוצה לומר להם שהכל בסדר. זו רק חולשה שכתוצאה מהמצב הלבבי שיש לי, והרופאים לא מודאגים, אז גם אני לא מודאג, אני כל שכן שלא מודאג, ובעזרת השם נתגבר ונעבור את זה. אני רק רציתי לשאול מה לגבי יום ראשון, יום הושענא רבה, ערב שמחת תורה.
בעזרת השם, הקהל...
בעזרת השם יהיה באותה שעה, אני אתפלל גם טוב, שאני ארגיש טוב, ואוכל להשתתף איתכם ולשמוח יחד לקראת יום החג האחרון, שהוא יום גדול ונורא, עצום, ויש לו מעלה גדולה בשמיים. אז באמת תודה רבה לך ולצוות היקר שלנו באולפן, שלא יחסרו אף אחד מהם לעולם. תודה לאבי שמיט שעמד, שעומד ועמד לראש המערכה הזאת, להוציא את התוכניות לפועל. חזקו ואמצו, הרבה שמחות, וחג שמח ושבת שלום ומועדים בשמחה. תודה רבה על הכל.